הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה, BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Raveh.
So, yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
סיסקו ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, שידור חי בכל המועד פסח, מועדים לשמחה. נדמה לי שאנחנו תוכנית 2016, לא הייתי פה שבועיים, וקצת איבדתי את הספירה, אבל כן, תוכנית 2016. את סיסקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל בן אש, אורי קדישאי, ניר למור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש של רדיו הקצה, תודה לקואמי ותודה לכם שאתם פה איתנו, והיום תוכנית מיוחדת, יש לנו אורח באולפן שילווה אותנו ב שעה הקרובה בתוכנית הקרובה, והוא הביא איתו פשוט דבר נורא נורא יפה, פסלון אוסקר. אז אנחנו אומרים שלום לגיא נתיב, זוכה האוסקר גיא נתיב.
שלום.
שלום, אתה צריך להצטרף, זה עכשיו עכשיו מהרשמי שלך.
כן.
אז זוכה האוסקר גיא נתיב, זה יופיע בכל הפרסומים בעולם, כי ככה אנשים ידעו לזהות שאתה לא גיא נתיב אחר, אלא זוכה האוסקר גיא נתיב. גיא זכה באוסקר לסרט הקצר הטוב ביותר בטקס האחרון שהיה בפברואר, הסרט נקרא סקין, הוא זמין עכשיו לצפייה ב-VOD של יס, יס, רק יס?
כן, יס ואייטיונס.
אייטיונס, ומומלץ לכם מאוד לראות אותו, ואנחנו נבלה בשעה הקרובה, ונדבר בביקור מולדת ממש עד הלילה, ברגע האחרון, באמצע האריזות הוא בא לפה, אז תודה לך גיא שבאת. ואני רוצה שנדבר, כזה בניתי את השיחה שלנו משלושה חלקים שעוברים אחורנית בזמן, מההווה אל העבר הקרוב אל העבר הקצת יותר רחוק. אני רוצה להתחיל עם ההווה. יום, לא יודע, שבוע אחרי הזכייה באוסקר, האדרנלין יורד וכל זה, אבל מה קורה מבחינתך בשבוע הזה, מבחינת הקריירה של גיא נתיב הבמאי, במאי ישראלי שחי בלוס אנג'לס, אלמוני עד לפני דקה, די מפורסם דקה אחרי זה. מה, איזה טלפונים מגיעים אליך?
אז קודם כל, לפני הטלפונים והכל, אני חייב לציין שסינמסקופ הוא בעצם אתר, וגם אתה יאיר, מאז זה תחילת הקריירה שלנו, כבימאים. אתה מלווה אותנו מאז שאנחנו סטודנטים.
כן, מי זה אנחנו?
אותנו זה החבורה, כן? זה הגנג, זה שרון מימון, ארז תדמור וגיא נתיב, נכון, שלישייה. ואתה מאוד מאוד מפרגן, וגם, אתה יודע, מלווה באופן כללי, ואני גם, זה יהיה קצת הזוי, כי אני בעצמי שומע את הקצה בלוס אנג'לס, כשאני נוסע בלילה ברכב שלי.
אוקיי, אני לא רציתי להתחיל עם הפתיח הזה, כי זה נראה כמו נורא סלף
סלפים. לא,
אבל כן, אני חייב להגיד לך אותה, כי אתה כותב לי אחרי תוכניות טובות, אתה כותב לי מלוס אנג'לס, שמעתי את התוכנית, ואז פתאום שמעתי שבאמת שומעים את התוכנית עד לוס אנג'לס, וזה אחד הדברים שכאילו גורמים להמשיך לעשות את זה, כשאתה לא יודע מי שומע וכל זה, אבל אני יודע שיש מאזין אחד בלוס אנג'לס.
וזה יזוי לשמוע את עצמי בלוס אנג'לס, אבל זה בסדר. אז קודם כל, תודה, באמת אנחנו, אתה יודע, זה יהיה קצת קלישאתי להגיד, אבל אנחנו באמת, מאז שאנחנו ילדים, עוקבים, ואני חושב שאין הרבה אנשי קולנוע ואנשים שכותבים על קולנוע שהם גם אינספירציה. אז בשם כולנו, מיוצאי קאמרה אובסקורה, אנחנו מודים לך, ועכשיו אפשר לעבור לשלב השאלות.
כן, אנחנו נדבר על קאמרה אובסקורה בחלק השלישי של השיחה הזאת, עוד נגיע לחבורה הזאת, אבל אני רוצה להבין באמת את הדבר הזה, כי נדמה לנו מישראל, ואני חושב שכל פעם גם באים אליי בטענות שמדבר על הקרטנות של הדיבור סביב האוסקר, אכפת לנו מהאוסקר וכל זה. והייתה פה קריסטין ושון לפני כמה חודשים, הייתה פה עם הסרט שטלי שלום עזר בימה, והייתה בפסטיבל הקולנוע הגאה. ועכשיו אתה לא, קריסטין ושון היא לא מישהי הוליוודית טיפוסית. היא אינדית, והיא כזה הרדקור וכל זה. והיא אומרת, אתה לא יכול להבין כמה האוסקר של Boys Don't Cry שינה את החיים שלי. ושל החברה שלי. וזה מהרגעים לי שאני מבין שכאילו שזה לא רק באמת איזשהו סוג של תחרות של תחפושות וכוכבים וכל זה, אלא זה באמת משהו שהוא יכול להיות משנה חיים. אז אני רוצה להבין את בשלב הזה שזה עוד מוקדם, עוד לא, מן הסתם עוד לא חתמת על שום דבר אולי, אבל מה השתנה ב...
אז אתה יודע, זה גם קלישאתי, אבל זה עוצמה אדירה. ואפשר להיות צינים כלפי הדבר הזה כמה שרוצים, אבל האמת של זה זה שזה פשוט בוסט מטורף לפרויקטים הבאים שלך. ואתה יודע, יש המון קולנוענים שלא עושים זה כלום, כי יש המון קולנוענים שזכו באוסקר, והרבה מהם אנחנו בכלל לא יודעים את שמם היום, הרבה בימאים של סרטים קצרים שזכו באוסקר, ופשוט לא עשו עם זה שום דבר, ויש כאלה שהשכילו לקחת את זה לצורה חכמה, ואנחנו יודעים ש... אנדריה ארנולד, שאחרי שהיא זכתה באוסקר, עשתה את הסרט של הרד רוד, ואחרי זה עשה את... אז כאילו, יש, זה נורא תלוי מי אתה.
מרטין מקדונה,
עם סיק שוטר, כן, שהיה סרט מדהים.
נכון, ואחר כך זה גם את ברוש, וגם שנה שעברה את שלושה שולטים.
נכון, נכון. ויש כאלה שזוכים באוסקר, ומעולם לא חוזרים לשם, ויש כאלה שעושים, ואתה יודע, זה נורא נורא תלוי מי אתה, ומה אתה רוצה לעשות. כי ברגע שאתה זכית, נפתחות כל הדלתות בפניך, אבל יש לך שנה אחת. שנה אחת עד האוסקר הבא.
אוקיי.
שבה אתה יודע שאתה עדיין רלוונטי, והשם שלך עדיין... כמובן שתמיד יהיה לך את התואר הזה, אבל זה באמת שנה כזאת של וייב, שיש לך 800 פגישות, קוראים לזה water bottle meetings, כי בכל מקום אתה מקבל בקבוק מים.
אוקיי.
ואתה נפגש באמת עם האנשים הכי, הכי נחשבים. עכשיו אתה גם...
שהם פונים אליך.
הם פונים לסוכן שלי.
כן, אוקיי, כן, אבל, כן. כאילו, אבל פתאום רוצים להכיר, כן, רוצים לדעת מי האיש הזה שפתאום בדיוק. עלה על הבמה וניצח את כולם.
כן, והם גם רואים את הסרט הקצר, והם רוצים להכיר אותך סתם, נפגש עם אנפורנה. שהם עושים סרטים מקסימים, ואתה יכול גם להגיד, לסוכן שלך...
רגע, נגיד אנה פורנה זה עם מייגן אליסון עצמה, או עם אחד האקזקיוטיבים
שלה? היא והבנות שעובדות איתה, זה כולם נשים.
אוקיי.
כן, היא באה לקטנה להגיד שלום, והיא יצאה, כי היא מאוד עסוקה, אבל כן, זה איתה, ואתה יודע, והם אומרים לך איזה פרויקטים יש להם, אתה אומר להם איזה פרויקטים יש לך, ואז, אתה יודע, זה גישושים כאלה, זה כזה מין, הם שולחים תסריט, אתה מגלה שהתסריט הזה כבר, אף אחד לא רצה לעשות אותו כבר 3 שנים, אז הם מנסים למצוא לזה במאי, אבל הם בעיקר רוצים לדעת מה יש לך. ואז זה מתחלק לשני קולנוענים, אלה שכותבים ואלה שלא כותבים. אלה שכותבים, יש להם הרבה יותר כוח ליצור את הדבר הבא. אלה שלא כותבים, מחכים למשהו שיפול עליהם, וברוב המקרים, רוב התסריטים שמסתובבים בשוק, הם לא ברמה, אתה יודע, זה עוד מערבון ועוד סרט פשע עם גופה בלי ראש.
יתומים שמחכים שמישהו יאמץ אותם.
בדיוק. המעטים באמת הם אלה שהאוטורים, הם אלה שהם מביאים תסריט משלהם, ויש להם עכשיו דלת פתוחה ופלטפורמה וכסף ליצור את הדבר הבא, כי כולם רוצים לדעת מה הדבר הבא שאתה רוצה ליצור. הטריק זה לא ליפול למקומות של קח עכשיו 3 מיליון דולר ותעשה סרט אקשן סוג ב' עם מל גיבסון, כי אומנם יש שמות מפוצצים וכאלה, אבל ברגע שאתה עושה סרט רע, אתה נכנס ישר לדירקטורס ג'ל.
אוקיי.
ואתה לא רוצה להגיע לשם. עכשיו, זה בדיוק העניין. האם אתה רוצה לעשות כסף, או אם אתה רוצה לעשות קולנוע טוב? ואני לא מעוניין לעשות כסף עכשיו, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לעשות קולנוע טוב, וזה מה שאורן מוברמן אמר לי, תשמע, בוא, קרא לי לשיחה. הוא אמר, תשמע, כל אחד יכול לעשות סרט אמריקאי. לא כל אחד יכול לעשות סרט אמריקאי טוב. וזה, זה מה שאתה צריך להילחם עליו. אז זה בדיוק, זה מאוד מפתה.
אני נגיד, אני מנסה להבין, כי יש כל מיני דברים שאני שומע מהעולם, או חש מהעולם, ועכשיו אני תוהה אם אתה יכול לספר, שוב, עם שמות, בלי שמות, אם זה באמת ככה, למשל, איזשהו סוג של give and take, שאני נגיד, יש לנו תסריט שאף אחד לא, מן הסתם לא ידברו בגנותו, אבל אם תסכים לעשות את זה, אז אנחנו נסכים להשקיע בסרט שלך, כלומר, מין סוג של מסע ומתן כזה, תעשה לנו, לנו את הסרט הזה, שהוא לא אישי שלך, ואנחנו נסכים לתת לך $1.5 מיליון בשביל הסרט הקטן שאתה חולם לעשות אותו.
יש משהו כזה, אבל ברוב המקרים הם מאוד, אתה יודע, זה הסוכנים שלי אומרים לי ישר, תשמע, זה תסריט שרץ פה כבר 3 שנים, אף אחד לא רוצה לגעת בו, הם רוצים להפיל את זה עלינו, don't take it.
Okay.
הם יודעים הכל, לכל תסריט יש עבר, ולכל תסריט יש איזה baggage כזה. יש תסריטים דרך אגב שהם סתם נפל, קלינט איסווד נפל, כי הוא לא רוצה לביים את זה לפני 5 שנים, ומאז, אתה יודע, אף אחד לא רוצה לקחת את זה, וזה דווקא תסריט מעולה, וכדאי שתיקח את זה. עכשיו הגיע אליי תסריט מערבון, שהוא כמו הניצוץ, על גבר שנוסע עם משפחתו להרים, אינדיאנים וכאלה, וקאובוי וכזה, ופשוט הוא מתפלף, והוא נהיה כזה, והוא חוצח את המשפחה שלו וזה, ואז אתה אומר לעצמך, האם אני רוצה לעשות מערבון שהוא כמו הניצוץ, והאם אני רוצה לעשות כמו משהו אחר, וזה, ותמיד, ואני חושב שזה יאמר לזכותם של הקשלסים, אני קורא להם, שלא נכנעו לתכתיב ההוליוודי, והלכו על האמת של עצמם, וכתבו לעצמם את הסריט שקורה עכשיו בלונדון.
אוקיי. אז אתה מהכותבים, אתה יושב...
כן, כן, אני מהכותבים. אני מהכותבים.
אוקיי. אז כבר יש משהו שהוא חתום, כלומר, אתה אומר שבשנה הזאת אתה צריך לחתום את כל הסרטים שאתה הולך לעשות ב6 שנים הקרובות בערך, משהו כזה?
4 שנים הקרובות.
4 שנים הקרובות.
כן, אז אני במהלך 4 שנים האחרונות כתבתי את הסרט על סבתא שלי, שהייתה ניצולת שואה, ובשנות ה-50 לחייה... נכנסה לדיכאונות ורצתה למות, ופגשה אישה מהממת, רקדנית בטן, פייפייה, סופיה לאורין כזאת, בגיל 20 כזה, והיא עשתה אותה מאושרת פתאום. פתאום היא הפכה אותה להפיכה בחיים, והפכה אותה לזה מה שאנחנו לא ידענו, שהאישה הזאת היא בעצם היא ראש קאט, שקראו לו הרמוניה, והיו סביבה 37 נשים בירושלים, והיא גרמה לכולם לאבד את כספם, ולתת לה את הכסף שלהם, ולהיפרד מבעליהם, ולהגיד שלום למשפחה שלהם, וזה מה שסבתא שלי עשתה. פשוט התגרשה מסבא שלי, ועברה לגור עם לורד, בקומפאונד הזה בירושלים, ובאיזשהו מצב, באיזשהו יום, הם פשוט נעלמו לחלוטין, והיא לקחה את כל האנשים לווירג'יניה, לפאקינג נוואר, לאיזה מין עיירה שכוחת אל כזאת עם עצים, קנתה בית בפלנטיישן כזה, וסבתא שלי הייתה יד ימינה, וכמובן היה שם יחסים לסבים, וקאטלה, 5 שנים יותר מאוחר, אמא שלי ואחותה נוסעות לה לווירג'יניה, להציל את סבתא ולהביא אותה בחזרה הביתה.
להציל את סבתא.
עכשיו, כן. להציל את סבתא חיה מתה. הסרט, במקום ירושלים זה הופך לניו יורק, עדיין ניצולת שואה, שנת 85, ניו יורק, שיא הקיץ, קאטלה, וירג'יניה, מינוס 5. והדבר הזה הוא בעצם מותחן פסיכולוגי שכתבתי ב4 שנים האחרונות, ואורן מוברמן קרא את זה ואמר, אני בפנים, וזה מה שאנחנו עכשיו עובדים עליו, מלהקים אותו בהמשך השנה.
אוקיי. אז ואתה מעריך שגם הפרויקטים הבאים יהיו כאלה שאתה תיזום ותכתוב אותם, או שכן תסכים להמשיך לקרוא את הסרטים של מפיקים ושאולי לעשות משהו...
זהו, אז הייתה לי פגישה מאוד טובה עם המפיקים של סיקריו, שאמרו לי שהם קנו את הזכויות של סרט שאנחנו מאוד אהבנו, No Man's Land.
של דני סטנוביץ'.
נכון. קנו את הזכויות שלו, והם רוצים לעשות רימייק על הסכסוך בארץ. וזה אומר, שני חיילים, פלסטיני וישראלי, תקועים באיזה דיץ'
של... אז כאן, אתה יודע שעשו עם זה הצגה בגשר.
אז הם גם קנו את הזכויות של ההצגה.
אוקיי.
Thunder Road, זה השם החברת ההפקה, והם קנו גם את ההצגה, והם קנו גם את דניס, והם עכשיו רוצים לעשות מזה, מין שני חיילים תקועים מתחת לקרקע,
שבמעלה יש... במנהרה. במנהרה, ככה זה נקרא בגשר.
במנהרה, נכון. ולמעלה יש תופת מטורפת, והם פשוט ב... 127 שעות סטייל, בהישרדות טוטלית, כשנגמר להם האוויר, ומוזרמים מים פנימה, והם מתחילים... אז חתמתי איתם את החוזה הזה, ואני עכשיו כותב את התסריט של זה.
וואו, אוקיי. טוב, אז זה עונה לי על השאלה על העתיד, ואז העתיד קצת יותר קרוב, יש לך, כבר עשית סרט, עשית פיצ'ר, בין לבין, תכף נדבר על כל הטיימליין הזה, שגם נקרא סקין, ושאני מניח שבזכות האוסקר, עכשיו כשהוא יופץ בארץ ובעולם, על ידי חזרת A24, הוא יקבל, הפרופיל שלו יותר גבוה, ואז יש סיכוי שנראה ג'יימי בל מועמד לאוסקר שנה הבאה, ותהיה שם שוב.
קודם כל, תפו, תפו, הוא עושה תפקיד מעולה שם, באמת אדיר. עלה 30 קילו ונכנס לנזיה, ואתה יודע, הוא ממש מהמתוד אקטורס. כן, הסרט הקצר הגיע אחרי שאף אחד לא רצה להשקיע בסרט הארוך שלי. כולם אמרו, אין נאונאצים בארצות הברית, זה לא קיים, זה לא קורה. זה היה שהילרי קלינטון הייתה עוד מועמדת לנשיאות, וברק אובמה, והכל היה כזה מין לוי דווי, והנאצים, הנאונאצים בארצות הברית לא הרימו את הראש שלהם. ואמרו לי, זה סתם, זה חבורת אנשים באוהיו, במידווסט, ונורא התבאסתי. וכמו כל סרט ארוך שלי בארץ, הוא התחיל תמיד בסרט קצר. Mm-hmm. שרון מימון התקשר אליי יום אחד ואמר לי, תשמע, יש לי רעיון מבריק לסרט קצר, וזה התחבר לי בול לכתבה שקראתי על אבא נאו-נאצי שלימד את הילד שלו לראות במקסיקנים.
רגע, מה היה הפיץ' של שרון? כי שרון היה פה בתל אביב.
כן.
והוא לא דיבר איתך על נאו-נאצים, אני מניח.
אם אני אגיד את הפיץ' זה יהרוס את ה...
את הסרט.
את הסרט.
כי הוא אמר את השורה, את הסצנה האחרונה.
הוא נתן את הטוויסט.
אוקיי.
והטוויסט הימם אותי לחלוטין. אני הייתי, אני אמרתי, זה פשוט מבריק. וסיפרתי לו על הכתבה שקראתי, על האבא הנאונאצי שלימד את הבן שלו לראות, והבן ירה בו בראש, כשהוא חזר הביתה. וזה השלים לנו את כל התסריט. כתבנו את זה באיזה וויקנד, הלכנו, ואני וג'יימי אשתי, שמנו את כל הכסף שלנו אחרי שאנחנו ליועץ ההשקעות שלנו, ושאלנו אותו אם כדאי, הוא אמר, אני לא יודע, אבל הוא קראת את הסריט, ואז הוא אמר, כן, כדאי.
וואו, יועץ ההשקעות שיודע לקרוא את הסרטים?
כן.
זה רק באמריקה.
רק באוליבוד. השקענו את כל הכסף, זה retirement money שלנו, ו...
כמה?
מכיוון שאני לא הייתי המפיק, אשתי עסקה בכל הכספים, זה הרבה יחסית, כי זה, אתה יודע, זה לא סרט קצר של שני אנשים בחדר, אבל מעל $100,000, אני חושב ש...
כי בין לשאר, אני רוצה שהשעה הזאת תהיה, תעבור בין סטודנטים לקולנוע, או בוגרים לקולנוע, והכותרת היא איך לזכות באוסקר, זה ה... אנחנו עושים שם עכשיו סדנה, אז אני אומר, אוקיי, תביאו, בואו נתחיל עם $100,000, תביאו מהבית.
זה, תראה, זה, היו סרטים אחרים בקטגוריה שלנו, שהיו הרבה יותר, אתה יודע, היה סרט שכולם חשבו שהוא יזכה, גם אתה, דיברת עליו, מרגרט.
כן.
מרגרט היה סרט על אישה מבוגרת עם קרטייקר.
דרך אגב, אני, ברגע שראיתי את הסרט שלך, הפסקתי לחשוב על שאחרים, כי הבנתי את העניין.
לא, אבל כולם אמרו על מרגרט. רק ניו יורק טיימס עלינו, או ל-LA טיימס, משהו כזה, אבל מרגרט היה הסרט המושלם למצביע הלבן המבוגר האמריקאי. והוא עלה הרבה פחות כסף. אז זה לא עניין של כמה תקציב, זה עניין של... בקיצור, אבל השקענו את זה, צילמנו את זה, ערכנו את זה פה בארץ, יובל אור, הבאנו את זה לפה, עשינו סאונד עם רונן, ואתה יודע, וכאילו הייתה תחושה של אנחנו שולחים את לחמנו, ושוכחים מזה לחלוטין.
כשהמטרה הייתה מה? שזה יהיה מין כרטיס ביקור בשביל לממן את הסרט הארוך?
שתי מטרות. מטרה אחת, בשבילי לעבוד עם שחקנים אמריקאים, שזו עבודה לגמרי שונה משחקנים ישראלים, אתה לא יכול לבוא לשחקן... ישראל, אמריקאי באמצע ולהגיד לו תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה, אתה צריך לתת לו רספקט למה שהוא מביא עם עצמו, והדיון, ובית לעבוד עם הפקה אמריקאית שאף פעם לא עשיתי את זה, שזה גם שונה מהפקה ישראלית לחלוטין, אז להכין את עצמי למרתון. דבר שני, באמת להראות למפיקים ולשחקנים שאני כישראלי יודע להוציא מוצר אמריקאי, שזה נראה אותנטי ושאני יודע לעבוד עם שחקנים, ואולי להפיח חיים בפיצ'ר, שזה מה שזה עשה. עכשיו, ברגע שערכנו ושלחנו את זה למפיקים, טראמפ נבחר, שרלוטסוויל קרה, כל הנאו-נאצים פתאום עלו, טראמפ אמר משהו על this side and this side are the same, and this and that, there are bad people on, this, on every side, וזה פתאום הפך להיות הנושא החם של ארצות הברית, מה שמאוד עזר לנו לסקין. ואז, אורן מוברמן נכנס ביג טיים, Maven Pictures, שעשו את הגננת האמריקאי, נכנסו פנימה ואמרו, we're in, והתחלנו לצלם את ה... עכשיו התחלנו לצלם, וג'יימי בל נכנס, דניאל מקדונלד, אנחנו מכירים מהקצר, והתחלנו להתגבש לכדי צילום באפסטייט ניו יורק. עכשיו, באותו זמן, הקצר היה בכל מיני פסטיבלים קטנים, לא התקבלנו לסנדנס, לא התקבלנו לברלין, היינו כבר, הנה, what the fuck, כאילו, הדבר הזה כבר... בסדר, אז הוא יעשה את המסלול הקצר שלו, אבל פתאום שחינו בזה פסטיבל קטנצ'יק, שקוראים לו Holy Shorts, אתה מכיר אותו? Holy Shorts ב-LA, גם אני לא הכרתי אותו. מסתבר שהוא לג'יט לאוסקר.
אוקיי.
וזכינו מתוך 2000 סרטים, ואמרו, וואו, בוא נשלח את זה. שלחנו את זה, אתה יודע, באוטומטית שלחנו את זה, ופתאום, תוך כדי זה שאני עורך את הארוך, נכנסנו לשורטליסט. עכשיו, כבר היינו בסרט הזה, היינו עם השורטליסט עם ארז תדמור, עם זרים, והיה מפח נפש עצום, כי לא נכנסנו לחמישייה, ואמרתי, אוקיי, זה לא הולך לקרות, תודה שאנחנו זה, היה נחמד. אבל פתאום, אתה יודע, נכנסנו לחמישייה.
כן.
ואז הבנו שאנחנו ב... זה לא יכול לעבוד, אנחנו לא...
אז כבר כשאתה בחמישייה, האדמה סביבך רועדת, המולקולות זזות אחרת, כבר בחודש הזה של ה... שאתה מועמד, עוד לא זוכה?
לגמרי, כי אתה מבין שמפה אתה חייב 100,000 דולר, לגמרי, בשביל לעשות קמפיין. אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול להיות כזה, אתה יודע, laid back ולקוות שהסרט שלך ייכנס, כי זה לא ייכנס. אז הלכנו לג'ושוע ג'קסון, ש... הריץ את איה, הישראלי בזמנו.
ג'ושוע ג'קסון השחקן?
לא.
איזה? אוקיי.
סליחה, ג'ושוע ג'ייסון.
אוקיי.
לא ג'קסון, ג'ייסון, שהוא יהודי חמוד כזה, שהוא מומחה בהרצת סרטים קצרים לאוסקר.
אוקיי.
וזכה גם כמה פעמים. הגשנו לה, והוא מאוד אהב את הסרט, ואמר, שמו, אני הכנסתי, עזרתי לאיה להיכנס, אני בטוח שהסרט שלכם ייכנס, המטרה שלנו זה גם לזכות. ואנחנו כאילו, איפה זה לזכות? בוא ניכנס, בוא זה, מה אתה מדבר עכשיו לזכות? בקיצור, הבאנו אנשי עסקים מהפיצ'ר הארוך שהשקיעו במודעות בעיתון, כל מודעה זה 10,000 דולר בערך. הקרנות, סטינג עשה הקרנה, אני זוכר שדיברנו על זה, סטינג עשה הקרנה בניו יורק.
כי אשתו היא אחת המשקיעות של הסרט הארוך.
הארוך, כן. אז סטינג עשה הקרנה בניו יורק, הביא חברי אקדמיה, כי מאוד קשה להביא חברי אקדמיה לסרט קצר.
אשתו היא Maven Pictures בעצם. אוקיי, עכשיו אני מחבר את השמות.
טרודי נסעה ללונדון והביאה את טרי גילם ואת כל החבר'ה שלו כדי לראות את הקצר באיזה בית קולנוע קטן כזה בזה. אז עשינו צ'קליסט על זה. ואז, כשממש היינו ראש בראש עם מרגרט, פוקס סרצ'לייט נכנסו.
אוקיי.
ופה זה שינה את כל המשחק, כי הם אמרו, במקום כסף, אנחנו נשים עוד 5 מודעות, ונדחוף את זה באתר שלנו, נבריך חברי אקדמיה, ונעשה לכם את הפוש האחרון.
אוקיי.
וזה מה שעזר מאוד, אני חושב, בפוטו פיניש, אני חושב שזה מה שעזר לנו מאוד.
כי באמת בסופו של דבר זה לגרום לאנשים לראות את הסרט, כן. בסרט הקצר, אני לא יודע כמה מתוך 7,000 מצביעי האוסקר, כמה מצביעים לקטגוריה הזאת, כי לא הרבה רואים
לא את, הרבה.
את הסרטים, וזה באמת מהסרטים האלה שמי שמתיישב לראות אותם, ומגיע עד לסצנה האחרונה שלו, הוא בפנים.
אתה חייב להביא אותם לסוף, כי אם בדיוק, הם לא על הסוף, אז...
בדיוק, זה כמובן נדגש כן. לך כבמאי, איך אתה מביא כן. אותי...
נכון.
מביא אותי לסוף. הייתה גרסה, ועכשיו בואו נדבר קצת על, על ההפקה, וגם אני הולך כל הזמן אחורנית. היה רגע שבו הסרט היה ארוך יותר? שבו...
הקצר?
הקצר.
כן, הוא היה 12 דקות, סליחה, 22 דקות.
Okay.
ידענו שאם אנחנו רוצים לשלוח את זה לפסטיבלים, זה חייב להיות 20, כי... אתה יודע, בפסטיבלים, אם אתה עובר את ה-20 או 21, אתה כבר לא בא להם טוב בפלואו של, של הסלוטים.
כן.
וקיצרנו את זה, יובל קיצר את זה ל-19, כן, רק הכותרות בסוף זה עוד דקה. וכן, עשינו את זה 20 עגול.
אוקיי. אז אוקיי, אז עשית לי קצת סדר גם מבחינת הזמנים, מבחינת ההפקה של ה... של ה... קודם שהארוך היה כתוב, ואז הפקתם את הקצר, כן. הקצר הזה כן. להפקה של הארוך, ואז מתום הקצר התרומם בזכות עצמו. הקצר היה, סליחה, הסרט הארוך היה בפסטיבל ברלין.
אז ארוך הספקנו בדקה 90 להיכנס לטורונטו, באמת, הוא קרן בטורונטו, לא בסאונד סופי, ולא גם קלרינג לא עשינו סופי, ו-A24 קנו אותו לילה אחרי הקנה הראשונה, היה סטנדינג אוביישן דרל מון ג'נקינס, הבחור השחור שהציל את הנאצי.
אוקיי.
נאו נאצי, הוא הגיע ועשו לו סטנדינג אוביישן. A24 קנו אותנו, וולטג' פילמס, שהם ה-World Wide Sales Agents. הם קנו אותנו גם, ואז הם התחילו למכור את זה.
וולטג' יש להם אוטפוט עם אדרי, עם יונייטד קינג.
נכון.
נכון, הם מכרו את הסרט של נטלי פורטמן גם.
נכון, כן. אז כן, הם מכרו את זה ל-22 מדינות, ואז מה שקרה זה שהם התקבלנו לברלין, זו הייתה השנה האחרונה של דיטר,
אוקיי.
ואתה יודע, זה גם, הייתי בברלין עם הקצרים שלי, ועם זה, ועם הבול, וחזרנו לשם לפנורמה, מה שהיה מאוד מרגש, וגם קצת מפחיד, כי הנאו-נאצים בגרמניה שם עולים ובטירוף, הסרט היה מאוד רלוונטי, ועכשיו אנחנו, שבוע הבא, נוסעים לטרייבקה.
עם הסרט?
כן.
אוקיי.
אז נהיה שם בהקרנת ניו יורק פרמיור.
אז בסופו של דבר, מכל הסיפור שסיפרת עד עכשיו, אז הנקודת מפנה זה טראמפ. כמו טראמפ עשה לך את הסרט.
לגמרי. נקודת מפנה זה טראמפ. תשמע, יש לי עד היום איומים של right wing crazy people, שאומרים לי, אתה עושה סרטים הפוכים, הסרט הקצר שלך הוא בעצם הפוך על הפוך, אתה סרט גזעני כנגד לבנים.
לבנים, כן.
אבל לא אכפת לי, אתה יודע, זה אכפת לי שזה יבוא מה... כן, אבל טראמפ והווייב הזה של הנאו-נאצים, ובכלל מה שקורה עכשיו בעולם, לא רק בארצות הברית, הביא אותנו לכדי ה...
טוב, מדהים. ראיתי בפייסבוק שגם נפגשת עם הוט, עם רינת קליין בהוט, והיא אמרה שיש משהו שקורה בקרוב. מה קורה בקרוב עם הוט? היא כתבה, אני לא מדליף שום דבר של זה, זה היה מופיע בפייסבוק.
כן, רינת המקסימה. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, כאילו זה עדיין לא...
יש עוד משהו שקורה
במה. כן, יש משהו שאנחנו עובדים איתה.
פרויקטים ישראלים, יש משהו בקנה? או שעכשיו למי יש זמן?
אין לי זמן. אבל אני רוצה לחזור ולעשות דברים ישראלים. אני גם הוא רוצה לא לפחד לכתוב דברים שהם יותר קשים ודברים שהם לא פופולריים לעסוק בהם. מה שאני הבנתי שיש עכשיו איזה סוג של...
חשש, אבל כן, אני נגד החשש, אני חושב גם שהחשש הוא... נדמה לי שמדברים על חשש יותר משחשים אותו כדי להזהיר מפני השלטון ומפני השרה הנוכחית, אבל השרה עוד מעט מסיימת את תפקידה, ואז אני מקווה שהכל יחזור לאיזושהי סוג של שגרה כפי שהייתה. אבל זה, אני חושב שמאז ומתמיד אנשים שעשו דברים שהיה בהם איזשהו סוג של אלמנט פרובוקטיבי, ואני חושב שאתה כדי לקפוץ קדימה, אתה צריך להיות פרובוקטיבי, אז הם תמיד חטפו על הראש.
נכון.
אם אתה קופץ קדימה, גבוה, אז אתה פוגש את התקרה, אז זה לא משנה. מי שמוריד את הראש, אף פעם לא נתקע.
גם הל אשבי, שעשה את השיבה הביתה.
נכון.
בזמנו, יש את הסרט דוקומנטרי הזה עכשיו, הל. נכון. ראית את זה?
לא, לא. הוא היה בירושלים, פספסתי אותו.
אוקיי, תחל לראות את זה. מצוין.
אבל הל באמת אחד ה... נכון, כל מי שרוצה לגעת בנושאים כאלה, אבל אחד הדברים שמדהימים, זה אני תמיד אומר, שלא משנה, נגיד, בואו ניקח פוקסטרוט, לא משנה כמה ירביצו לשמוליק מעוז, בעוד 40 שנה אנשים לא יבינו על מה היה ביג דיל, כמו שהיום אנשים רואים את...
אבנטי פופולו.
אבנטי פופולו, וזעם ותהילה של אבי נשר, על מה היה הבלגן סביב זה, מה היה הסיפור סביב זה? כי הסרטים שורדים, והפוליטיקה מתנדפת. אז...
כן.
לכן צריך לחשוב על הסרט ולא על לא רק על הפרובוקציה אלא באמת על אורחת אריכות הימים של הסרט. אחד הדברים שעניינו אותי בסיפור שסיפרת עכשיו, בטיימלו שסיפרת, כי לא ידעתי באיזה שלב אורן מוברמן נכנס לסיפור, כי אני מכיר את הסרטים שלך, והסרטים שלך הם תמיד מטופחים כמוך, מסורקים מאוד יפה, והסרט הזה יש פה עצבים שלא היו בסרטים הקודמים שלך, ואז ניסיתי, חשבתי אולי שזה קצת בהשראת אורן מוברמן, כי זה קצת הזכיר לי את The Messenger ואת Rampart שלו, ואז עכשיו, האם הוא התחבר לסרט שלך בגלל שהוא זיהה משהו מעצמו בסרטים שלך, כי אני מבין שזה לא הפוך, זה לא כאילו הוא עזר לך, עשה לך איזושהי חונכות ואמר, בוא תהיה יותר אגרסיבי. אבל בוא נדבר על מאיפה מביאים את האגרסיב, את החספוס הזה, שלא הכרתי בסרטים הקודמים שלך, אל הסרט הזה.
כן, מעניין. טוב, אני מאוד אוהב את המסנג'ר, זה אחד מהסרטים האהובים עליי, אורן הוא המנטור שלי, ואני חושב ששמוליק הוא גם המנטור שלי, אני חושב שדיברתי עם שמוליק לפני שעשיתי את...
שמוליק מעוז.
מעוז, כן, הוא היה אצלי גם תרח אצלנו והכל, והוא אמר לי, אל תפחד, תלך עם כל האמת שלך ותעשה את מה שאתה חושב נכון, בייחוד כשאתה זר במדינה חדשה, שאף אחד לא עכשיו יגיד מה הוא עשה ומה פה ומה שם, יש לך את הקארט בלאנש לעשות את מה שאתה רוצה. אני הרגשתי איזה סוג של חופשיות, ובתור אחד שהוא אאוטסיידר, יש לי את ה-unique point of view, לא רציתי לתת עוד פעם soft image של אמריקאי שעושה סרט באמריקה, אלא מישהו שהוא בא כמו הבמאי של The Prophet, מה שמו?
ז'קודיאר.
אני מאוד, שוב, אלה הסרטים שהשפיעו עליי, שאני רוצה to unleash. וגם אני חושב שהרעיון של שרון, ה-DNA של הרעיון של שרון, אי אפשר לברוח מהדבר הזה למשהו נורא נייסי ומסורק. לי כן היה חשוב שזה ייראה קולנוע. שזה לא יהיה טלוויזיוני או קטנצ'יק, או שיהיה לי את הסקופ המאוד מאוד רחב, ושזה ייתן לך חוויה קולנועית גם בסרט קצר. אני הרגשתי שהוא סוג של, 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 שאף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות. אני חושב שגם בזה שאני מימנתי לעצמי את הסרט, לא היה לי אף אחד שאומר.
שגיד לך, לא, אל תעשה את זה ככה.
בדיוק.
תעשה כאילו לך.
כן, אבל זה היה
כיף. אז ממש כזה הלכת וראית את נביא שוב של ז'קו דיאל?
ראיתי את נביא שוב. עיר האלוהים.
אוקיי.
21 גרם.
אוקיי.
אמורס פרוס.
הבנתי.
אלה הסרטים ש...
אני מבין.
זה ה-beating heart שלי.
אוקיי. משהו בסצנות בפתיחה שם וכל זה עם העיריות, הזכיר לי את Top of the Lake של ג'יין קמפיון, לא יודע אם זה סתם אסוציאציה, כי ראיתי את זה בסמיכות, אבל גם העניין הזה של העולם האוטסיידרי שמתפתח, מין עולם אלטרנטיבי שקורה ליד העולם, באיזשהו סוג של נורמנס, כזה
סדרה שמאוד השפיעה עליי, שאני מאוד מאוד אוהב, גם בקולנועיות שלה, גם דמויות ששם.
ובאמת סדרה שהוקרנה כקולנוע, לא זוכר באיזה פסטיבל, אבל הוקרנה ממש כאילו, לקחו כמה פרקים והציגו את הסרט.
נכון, סדרה, ויש גם עונה שנייה.
נכון. אז בואו עכשיו נחזור שנייה אחורנית, ונזכר באמת בחבורה ובקמרה אובסקורה ובכל זה, כי פה אני צריך להגיד שאם היו מציגים בפניי את תמונת המחזור של הקולנוענים הצעירים לא יודע, לפני 10 שנים נגיד, באמצע שנות ה-2000, ואומרים, אחד מהם הולך לזכות באוסקר סרט קצר, מי מהם? אז אני מניח שהייתי מצביע עליך או על ארז או על שרון, או על שלושתכם ביחד. ונדמה לי שאולי עליך יותר, שוב, זה חוכמת הבדיעבד, נכון. אבל הדרייב שלכם, תמיד, ואני חושב שגם כתבתי את זה, ואולי לא תמיד זה נשמע כמחמאה, אבל במקום, מהקולנוע שאני בא אליו, אז זה כן מחמאה, זה תמיד הייתם הכי אמריקאים מכל הקבוצה הזאת של הבמאים שבאו מכם, שבאו בסמוך אליכם, מהמחזור הזה שגדל. נורא חשבתם קהל, נורא אהבתי את זה. אתה לא היית קשור לסיפור גדול, אבל ארז ושרון הם סיפור גדול, ואתה וארז עשיתם סרטים קצרים שהצליחו בכל העולם, קודם כל זרים, הראשון. שזה הסרט גמר או שזה כבר זה
הסרט הגמר? לא, הסרט הראשון של ארז היה מוש, שזכה בהמון פסטיבלים, והסרט שלי היה מבול, הקצר.
מבול הקצר, נכון.
ואז עשינו ביחד את זרים, עם פוקס סרט שלי דרך אגב, שזה סגירת מעגל, ואחרי זה את
אופסייד. שהיה בסנדנס, נכון?
היה בסנדנס, זכה בסנדנס, היה בכל מיני פסטיבלים אחרים, בלוקרנו, בברלין, ואופסייד.
כן.
ואחרי, כן, ושרון עשה.
אני רואה חיבור בין זרים, אופסייד וסקין. על הנושא של האוטסיידריות, ושני אנשים שנפגשים, או שזה נגמר בפיצוץ, או שזה נגמר באחווה, במקרה הזה זה נגמר בפיצוץ, אבל אז יש את ה... ואני חושב שגם, ובנוסף לזה שהבנתם נורא נכון, שלושתכם, כי פה שרון, כשמדברים שרון ממון, צריך להזכיר גם את טל גרנית, שעבדה איתו על הסרטים הקצרים וגם על הסרטים הארוכים, נורא הבנתם את הפורמט הזה של הסרט הקצר. והסרט הקצר מבחינתכם לא היה... אוקיי, נעשה סרט קצר...
בשביל הכיף.
בשביל זה, אלא ממש הבנתם את הדבר הזה של הסרט הקצר, ומהבחינה הזאת, כשזכית, זה היה הגיוני לי. זה היה הגיוני...
באמת?
זה היה הגיוני... לא ציפיתי ולא נדעתי.
כן, גם אני לא ציפיתי.
אבל זה היה הגיוני כי ראיתי אותך חותר לשם. אתכם, את החבורה, אבל נגיד, ראיתי אותך, ואתה גם עברת לגור שם בלוס אנג'לס.
זה בעקבות אהבה.
אבל היית שם, אני מבין שצריך להיות שם כדי לעשות את זה יותר. אז אני חושב שאם יש איזשהו שיעור ללמוד פה, אם מישהו שרוצה להפוך את זה באמת לשיעור לזה, אז יש פה איזשהו סוג של דרייב, שאתה לוקח איזשהו תחום ואתה מתמחה בו ומוכן להשקיע את כספך ואת מרצחה ואת הדבר הזה, ושזה הרבה מקריות והרבה מזל וכן הלאה, אבל זה לא רק מזל, זה באמת איזשהו סוג של נחישות.
שנים, שזה שנים.
נכון, ובעיניי זה נורא מעורר השראה הדבר הזה, שזה משהו שבאמת אפשר לראות את הכוונה, את ההתכווננות לדבר הזה, ואת הנחישות לדבר הזה, ואת החוסר התפשרות, ואת התגמול בסופו של דבר.
אבל אתה התחלת דווקא בכוח של שלושתנו.
כן.
והכוח של שלושתנו זה... החבורה שלנו. זה כמו NYU, החבורה של NYU שעשו את מרסי מי מרלין, ואתה יודע, החבורה שיצאה משם. הם עוזרים אחד לשני.
Okay.
הם כותבים אחד עם השני. וגם אם שרון עושה סרט שאני לא שותף אליו, הוא מראה לי קאט, והוא שולח לי פוסטרים, ואני שולח לו פוסטרים, ואני שואל אותו, תגיד לי מה דעתך על זה, ומה דעתך על זה. אני מאוד סומך על ארז ושרון, והם סומכים עליי בעניין הקריאטיבי. ואני חושב שככל שאנחנו מורידים את האגו שלנו, ואנחנו... מבינים שאם אנחנו נותנים זה יחזור אלינו, זה סוג של סייקל, כי בסרט הבא אני אכתוב בשביל שרון, וארז ושרון יבימו ביחד, אתה יודע, אז כאילו זה החלפות.
כן.
ואני חושב ששרון, יובל ורונן היו אצלי בבית והתכוננו לאוסקר, הסתכלתי אליהם שנייה לצד, אמרתי, this is my gang. אתה יודע, וגם מישהו שאלתי, who are they? These are you guys from college? yeah. אז מישהו אמר, fucking cool, man, that's so cool. ואתה יודע, וזה cool כי זה נותן לך כוח. אתה מרגיש שאתה בא עם חבורה של אנשים שמבינים אותך, מבינים את הארט שלך, ועוזרים לך לדחוף קדימה.
וגם באמת, וחלק גדול מהסרטים גם עשיתם ביחד. כלומר, אתה וארז בעצם הייתם הצמד, ושרון וטל היו הצמד. איך זה לביים בזוג מול לביים עכשיו בסולו?
זה לא פשוט לביים בזוג, כי זה... רגע, אבל הוא אמר לי שאתה אמרת כזה. רגע, אז מי לשמוע מה? זה לא פשוט, אבל אני חושב שזה משחרר מאוד כשאתה מביים לבד. כי אתה כל פעם שומע את, אני שומע כל פעם ארז מדבר ואומר לי דבר אפילו שהוא לא לידי, אבל זה גם נותן לך, זה הקול הייחודי שלך, ולארז יש קול ייחודי, ולשרון יש את הקול הייחודי שלו, אז זה מאוד חשוב שיהיה לנו גם את הקול העצמאי שלנו.
אז ואז שהתחלת לביים לבד, אז כאילו, זה גם איזושהי מידה מסוימת של שחרור שלך, אני לא צריך להתפשר ויותר להתחשב בדעתו של הפרטנר, או שזה מצוקה, כי יש גם איזושהי בדידות.
יש בדידות, שאתה נורא חסר לי לדבר עם ארז בלילה אחרי הצילומים ולנתח את היום שהיה, וגם מה אנחנו עושים נקסט. ומצד שני, אתה יש לך את החופשיות לרוץ קדימה מבלי לשאול את הפרטנר שלך מה דעתך. ואתה יודע, לפעמים יש גם חוסר הסכמה. כן. אז כן, זה משחרר.
אז היה לך מבול קצר ואז מבול ארוך, וזרים קצר ואז זרים ארוך, ועכשיו סקין קצר ואז סקין ארוך. אז יש לך שיטה, יש לך סיסטם. אתה ממש כזה, אתה מגיע מתכונן. לא היה איזשהו רגע שבו חשבת לשנות את השם של הסרט הארוך, כדי שלא יהיה בלבול?
חשבתי על זה, אבל אז המפיקים ב-A24 אמרו להפך.
להפך.
בוא נשחק על זה שזה זכה באוסקר, ואז נגיד, כאילו, inspired by, בלה בלה בלה, ואז נשים את זה של האוסקר, ואז זה ידחוף אותנו מאוד בפי-אר של זה. אז הם חושבים שזה דווקא טוב.
סקין. זה קיים גם בישראל בקרוב.
אז זהו, אנחנו בדיוק נפגשתי לפני שלושה ימים עם החברים המתוקים מפסטיבל ירושלים, אז יש דיבור על להביא את סקין לשם, ואז לפתוח בארץ בדיוק אחרי שזה יוצא בירושלים, כי בעולם זה יוצא בסוף יולי.
מושלם. גם פסטיבל ירושלים מתחיל ב-25 ביולי, נכון?
נכון.
זה ממש סוף יולי. יפה. אז בואו נחזור רגע לזרים. זרים, נזכיר, קודם כל, אני לא יודע אם זה זמין לצפייה ביוטיוב, אבל יחסית זה אמור להיות סרט שזמין לזה.
זרים הקצר או...
הקצר, נתחיל עם זרים הקצר. סרט שצילמתם בקרמלית בחיפה.
נכון.
כן, זה הכותרת, מהקרמלית אל האוסקר, על שני אנשים שעולים. עכשיו, זה מין סוג של רכבת תחתית כלשהי, בלי קשר לחיפה, אבל זה מצולם בקרמלית, על יהודי ומוסלמי, שבעצם מגלים ש... הגזענות היא נגד שני, והם צריכים לשתף פעולה נגד ה... בעצם
לברוח,
הנאונטים,
כן? כן?
כן. הסקין-הדס.
נכון.
מוטיב הסקין-הדס. איך הסרט הזה נולד? כי באמת עשיתם את זה גם באופן עצמאי, ואז פולקסרצ'לייט
נכון.
גילו אתכם, והסרט נכון. הזה המשיך הלאה, ומימן לכם אולי כן. את הסרט את הארוך. אבל אני רוצה להתחיל דווקא באמת מההתחלה הזאת.
התחלה. אז ארז היה את מוש בפסטיבלים, וליה את מבול, ופולקסרצ'לייט עשו מין סקאוטינג כזה בפסטיבלים, והם פנו לכל אחד, כל אחד מאיתנו בנפרד, ואמרו לנו, תשמעו, יש פה פולקסרצ'לייט לאב, אולי אתם רוצים לכתוב איזה סרט, ואולי זה, ואז אני אמרתי לרזה, גם פנו אליי. אז בוא נכתוב משהו ביחד. אז כתבנו את זרים על פי חוויה שהייתה לנו בדרך לפירם פסטיבל בבווריה, בגרמניה, שבאמת ראינו בחור מוסלמי, ובדיוק נכנסו נאונאצים גרמנים, ונאלצנו ביחד לברוח מהם.
Oh, wow.
וזה מה שלגמרי אחד לאחד מה שקרה, ואז כתבנו תסריט, שלחנו לפוקס סרצ'לייט, והם אמרו לנו, אוקיי, קחו $10,000, זה מה שיש לנו, ואמרנו, רגע, אנחנו צריכים יותר, אז הם אמרו לנו כמו אמריקאים, אז לא, לא צריך. ואז אמרנו, לא, 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 נעשה את זה, הכל בסדר, $10,000 מספיק, הכל בסדר. ואז רצינו לעשות את זה ברכבת התחתית בגרמניה, והגרמנים אמרו לנו, אין לנו נאונאצים, זה לא הגיוני. ואז עשינו בצרפת לצלם את זה, והצרפתים אמרו, אין לנו נאונאצים, זה לא הגיוני, אתם לא יכולים לצלם פה. אז הרעיון הגיוני של לקחת את הקרמלית, שבעצם זה דגם שוויצרי של רכבת שוויצרית, אז הורדנו את כל הסמלים בעברית, והפכנו אותה לאירופאית, עם קריזה אירופאית, ואתה יודע, כאלה, וצילמנו את זה שם, ולקחנו כל מיני חבר'ה ישראלים גלוחי ראש, פה בתחנות דלק, ואמרנו להם, אתם נאונאצים.
כמה ימי צילום היה?
אחד, זה היה לילה
אחד,
בקרמלית, back and forth, כי זה הרי 500 מטר למעלה, 500 מטר למטה, ועשינו את זה בנונסטופ. שכרנו את הרכבת ללילה, היה לנו נהג שעשה את ה-back and forth, וצילמנו גם אתה יודע שזה יראה כאילו באותו כיוון, אז כיוונים שונים וזה, ופשוט ללא מילים.
ללא מילים.
ללא דיאלוגים, זהו.
ובהשוואה, כמה ימי צילום היה הסקין הקצר?
הסקין הקצר היה 5 ימי צילום.
5 ימי צילום.
כן.
אז זה לא כאילו באופן משמעותי...
לא.
זה כאילו עדיין אנחנו נמצאים לעבוד מהר ו...
לעבוד מהר לגמרי, אבל אתה יודע, זה מה שכישראלים אנחנו יודעים לעשות.
בדיוק, יודעים בזה. ואז זרים הארוך. שהיה בזמן לא חלוצי, אני חושב שאהבתי את החלוצי.
דוגמה.
בדיוק, לקחתם
מצלמה. את לובנה ואת לירון.
אבל ממש מצלמת, מה זה, הדיבי אפילו?
כן, דיבי,
משהו
כזה. דיבי, כן.
ורצתם ברחבי אירופה מול המונדיאל, נכון? זה היה כאילו, תפסתם טרמפ על המונדיאל באותה תקופה.
זה היה לגמרי חיליק מיכאלי, שמענו... הרעיון שלכם הוא מטורף, והבאנו לו וואן ליינר כזה, זה ממש
בא... מה הוואן ליינר?
הוואן ליינר היה בחור ישראלי, בחורה צרפתיה פלסטינאית, נפגשים בוולד קאפ פיינל, סיפור אהבה, זהו. זאת אומרת, אוקיי, נשמע לי מטורף, אבל אני הולך איתכם, קחו סכום מסוים, אני כבר לא זוכר כמה זה היה, לכו צלמו, ותחזורים מה שיש. יעבוד, סבבה, לא יעבוד, נגנוז את זה.
וואו.
אז היא אומר לזכותו של חיליק, שהוא חיליק ואברהם, okay. שבאמת האמינו בנו, וזה גם הייתה חברה UCM, זה פעם ראשונה שמסו סרט, זה גם okay. חיליק יצא מגלובוס, זה הסרט הראשון שלו, והלכנו והתקשרנו לחיליק מצרפת, ואמרנו לו, חיליק, שמע, לא מכניסים אותנו לסאבווי, צריך אישורים, אומר, נתתי לכם כסף, תשברו את הראש לבד. ואז פשוט צילמנו, אתה יודע, וצילמנו וחיברנו את המצלמה ופירקנו אותה וחיברנו עוד פעם והתחילה מלחמה פה בצפון ואתה יודע, זה הכל, הכל השתנה תוך כדי צילום ולובנה ולירון הביאו משלהם המון 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 דברים יפים וזה היה מהפכני גם מבחינתנו. ועד היום אני וארז עובדים באימפרוב קצת, okay. אתה יודע, גם בסקינה ארוך, אמרתי לג'יימי בל, שמה אם נוח לך, תביא משהו משלך ואתה יכול לשחק עם, עם הכל, והם אוהבים את זה.
אבל בוא נדבר רגע על זה של האימפרוב, כי האימפרוב נמצא גם בצילומים, גם בטייקים, או שזה רק כאילו בשלב החזרות או בשלב ההכנה?
בהכל, בלוקיישנים אפילו, זאת אומרת, okay. אתה הולך. והולך, והולך, ואתה יודע, אנחנו, לא היה לנו מפה, אז אמרנו, אוקיי, בואו נעבור פה, תלכו לשם, תלכו לשם, בואו נעלה עכשיו למעלה. זה הכל סיטואציות.
ואין את הפחד שזה לא יתחבר, שזה לא יערך, שלא יהיה, לא יודע, קונטיניויטי, שהם יהיו קצת דמויות אחרות בכל פעם. איך שומרים על, על התסריט ברגע שאתה...
כן. לא, זו שאלה טובה, אני חושב, אבל גם שהיינו, ישנו באותה דירה,
אוקיי.
והם לא החליפו בגדים כל כך, היה להם איזה בגד אחד או שניים. הכוח של זה, זה בלא נודע, הסכנה הגדולה בזה שזה לא יעבוד.
אוקיי.
אבל כשזה עובד, כי באמת שם היה סיפור אהבה בין לירון ללובנה, שהיה מין, איזה מין רומנטיזציה שהתחילה שם, כשזה עובד, זה עובד נהדר.
הבנתי.
אבל כשזה עובד...
זה באמת קצת מין סוג של ערך דוקומנטרי. זה סרט אליטי, אבל פתאום אתה קולט איזשהו משהו אמיתי שקורה...
אתה יודע, וורלד קאפ פיינלס היה שם את המונדיאל, אז גם לשם נכנסנו, והכל הייתה אווירה כל כך רומנטית שם בגרמניה, שפעם ראשונה עירכה את המשחקים, ואחרי הרבה זמן, כולם היו מואבים ושטועים, וגם אנחנו, וגם לירון השתקר עם לובנה, אז אתה יודע, יש את הכוח הזה. ולקח לנו הרבה זמן לערוך את זה. יובל באמת ערך המון המון זמן, עד שגילפנו את כל השומן ונשארנו עם משהו נורא מאוד מעניין.
כן. וזה היה בברלין.
זה היה בסנדנס.
הסרט הזה התקבל לסנדנס,
כן.
וגם בפסטיבל ברלין, הוא היה?
בברלין הוא היה רק במרקט, okay. הוא לא היה בפסטיבל, okay. אבל הוא היה בטרייבקה, הוא היה בפסטיבלים אחרים בכל העולם.
הבנתי. ואז אתה בעצם יוצא לקריירת סולו.
ממש חיים שכאלה, אתה יודע פתאום מה הוא אומר כל הבא.
אמרתי לך שאנחנו הולכים אחורה בזמן. רציתי לדעת איך אירוע החיים שלך בשש שנים, כי אני יודע מתי פעם באה תבוא לתוכנית, אז אני רוצה לסכם עכשיו את שש שנים קדימה, ועכשיו בואו נחזור אחורנית וזה. אבל אני רוצה באמת על ה... כי יש פה כמה דברים שאני כן חושב שהם רואים לתשומת לב. אחד מהם זה באמת, הנושא של לעבוד כסרט קצר. כן. סרט קצר הוא לא רק אודישן לסרט ארוך, אלא הוא כאילו דבר בפני עצמו, יצירה בפני בכלל. עצמו, הוא משהו שהוא בפני עצמו. ודבר שני, הנושא זה של עבודה בזוג, או עבודה בקבוצה, שזה, שוב, זה, אלה דברים ש... שנדמה שהם פחות אופנתיים בעולם שבו אנחנו רוצים פיצ'רים או סדרות ורוצים את השם שלנו ולא רוצים עוד אנשים לידינו, אז דווקא שני הדברים האלה שהם כאילו, כן. כמו שאת אומר, קצת לשים את האגו בצד, אבל אני חושב שיש לזה איזשהו סוג של ערך שבסופו של דבר משתלם בסופו של דבר. מבול הארוך הוא הוא הסרט הבא, וזה מסתדר לנו טוב, כי השבוע זה 3 שנים גם למותה של...
של לפני יומיים, נכון?
נכון, נדמה לי, ב-20 לאפריל, כן, כן, לפני 3 שנים נפטרה
כן.
רונית אלגבץ, ששיחקה בסרט, מבור, ומיכאל כן. מושונוב זכה בפרס אופיר.
שנפגשתי אותו לפני השעה, לפני
כן. דש למיכאל. עוד מי חובבי התוכנית, דרך אגב, כן, זה גם, נחמד לדעת.
כן, מיכאל היה פה?
לא, הוא לא, עוד לא היה פה.
הוא לא היה פה, אוקיי.
אבל, אוקיי. אבל כן, אני יודע כן, שהוא, כן.
מאוד רוצה.
שהוא שומע. אז... אז בואו נדבר עכשיו על מבול, שזה כבר קו-פרודוקציה ישראלית-קנדית.
צרפתית-גרמנית.
ישראלית, צרפתית,
קנדית.
אוקיי.
גרמנית, כן.
ו... איך הגעת לזה שאתה עושה את זה לבד? ידעת שאתה הולך לעשות את זה לבד, או שפשוט החיים...
ידעתי גם... שאני הולך לעשות את זה לבד, זה גם היה חשוב לי לעשות את זה לבד אחרי זרים, כי למצוא את הקול העצמאי שלי. כתבתי את זה עם נועה ברמן, הרצברג, שעשתה עבודה מדהימה, ודרך אהבת הפרויקט של הרמוניה של סבתא שלי, אני כותב גם עם נועה ברמן, הרצברג.
אוקיי.
זה גם. אז כן. זה היה חשוב לי לביים את זה לבד, כי זה היה גם נושא שקרוב אליי, אתה יודע, התבגרות, יוני הקטן היה אני בעצם, okay. שלא מתבגר, פיזית, וכן, זו הייתה חוויה מופלאה, וגם לעבוד עם רונית, היא נתנה לי כל כך הרבה השראה וכלים. למשל, היא אמרה לי את המשפט, כשהיא הולכת לראות סרטים בקולנוע, היא אוהבת לסבול.
אה, וואו.
ולא, לאו דווקא לאסקפיזם.
ואתה?
אני גם אוהב, אתה יודע, כשאתה רואה את רומא, הרי אתה גם סובל, וגם נהנה, אבל זה לא אסקפיזם במובן ה... אני מאוד אוהב סרטים, אני חושב שמה שעשה לי המעבר לאמריקה, שהוא כל כך, אתה יודע, יש כל כך הרבה סרטים שהם מיינסטרים וסחרינים, אתה באמת מחפש את הקולנוע יותר גראונדד. וזהו, אז אני מתחבר לקולנוע של רונית ושלומי, והם נתנו לי המון, רונית נתנה לי המון השראה, אתה יודע, ירד גשם פתאום באמצע סצנת הגן שהיא רצה לילדים, ואני נורא התבאסתי, אמרתי, שיט, עכשיו זה הורס לי את כל ה... אמרתי, לא, תלך עם הגשם, תקבל אותו, אז יהיה רטוב, אז יהיה זה, אז אני אתרטב, אז מה, זה גשם, זה טוב, זה ברכה, זה, וצילמנו את זה. אז אתה יודע, הטוטליות של היכולת שלה לעבוד עם שחקנים היא פשוט מדהימה, ואני... כן, זה משהו ש... עד היום תבוע בי.
לא יהיה לנו זמן לדבר על הבן של אלוהים, אבל אני כן רוצה להפנות את תשומת הלב של מאזיננו ושלך, שבכל סרט ארוך, כמעט כל סרט ארוך שעשית, שחקן זכה... בפרס.
כן.
אז מיכאל משולנוב על מבול, מקום חורי על הבן של אלוהים, גם לשרון מימון יש את ה... ולארז יש את ה...
ארץ פצועה.
ארץ פצועה, וגם בסיפור גדול. אני חושב שלבנה פינקלשטיין זכתה בפרס אופיר, שחקנית משנה.
כן. וכל השחקנים האחרים הם מועמדים גם.
כן. אז לכן אני אומר, כאילו שזרקתי שג'יימי בל יהיה מועמד לאוסקר בשנה הבאה, ועשית, דפקת על זה, אז כי יש בזה משהו, איך זה משהו ש... כי שוב, כשאני מדבר על בימוי בתור צופה, אז אני מדבר על סגנון, או על איך זה נראה מבחינה ויזואלית וכל זה, אבל בפעמים בימוי זה גם הנושא של איך אתה... לא רק בוחר את השחקן ואת הדמות, איך אתה מכוון אותו, ועד עכשיו הצלחתם לעשות את זה מאוד יפה, החבורה הזאת כולכם, יודעתם מאוד יפה לסנכרן את השחקנים שלכם לתפקידים. אז הצעה לבמאים מבחינת בימוי שחקנים, איך מבינים?
אז קודם כל בימוי שחקנים ישראלי הוא לגמרי שם בימוי שחקנים אמריקאי. כמו שאמרתי, השחקנים האמריקאים הם באים כבר עם עבודה שהם עושים לבד, אחרי שדיברת איתם, ואתה לא...
הם לא מראים לך את התהליך, הם לא מראים לך זה, הם פשוט מגיעים
להיות... I'm ready.
אוקיי.
ואז אתה רואה מה הם עושים עם זה. ואז אם אתה לא אוהב את זה, ואם אתה רוצה לתת להם עוד טייק שלך, אתה יכול לעשות את זה, אבל אתה אף פעם לא בא אליהם מול כולם, ואומר להם מה הם עשו נכון או לא נכון, או מה אתה רוצה שהם ישפרו, או מה שאתה רוצה שהם יעשו, כי זה כאילו משפיל אותם. מה שאתה עושה, אתה עושה שיחה צדדית, ואתה אומר להם, תעשה ככה יותר, תעשה ככה, בוא נחפש את זה אחרת, אבל הם לא רגילים באמצע הצילומים לתהליך של הערות, כמו שעשינו פה, כמו שאני עובד פה.
מי הם עובדים? יש להם כאילו קואוצ'רים שלהם?
לגמרי, כל אחד יש קואוצ'ר שבא איתם הצילומים, וממש כאילו הם משלמים להם הרבה כסף ועושים את העבודה הרבה לפני הצילומים. חודשים לפני הצילומים הם מתכוננים לדבר הזה. אין חזרות בדרך
כלל? כלומר, כשאתה אומר שג'יימי בייל עלה 30 קילו, 30 קילו או 30 פאונד?
30 קילו.
קילו. זה לא הייתה בקשה שלך, או שהוא הרגיש שזה נכון לדמות, ואז פתאום הוא מגיע ג'יימי בייל שמנמן לצילומים, או שזה, אני מנסה להבין עד כמה זה עצמאי התהליך.
במקרה הזה יש דמות אמיתית, אז הוא ראה שהיא העלתה 30 קילו, אתה יודע, בתהליך, אז ידענו שאנחנו, אמרתי לו גם, אני רוצה שלה במשקל, הוא אמר לי מאוד קשה לי, כי אני לא זה, אמרתי לו, אתה חייב ללכת לתזונאי, ואתה יודע, והוא גם שתה מילקשייק על בצילום, הוא ידע שהוא צריך לעבור את זה, אני מדבר יותר על ההחלטות, על ההחלטות של שחקן כאגרסיביות, או בא באיזה מקום אתה נמצא, ואיזה מקום אתה לוקח את זה, סתם הוא היה מאוד מאוד דומיננטי בסצנה עם דניאל מקדונלד, אמרתי לו, תן לה. כי אתה לוקח כל כך הרבה, אתה כל כך חזק פה, אני רוצה שתיתן לה טיפה יותר להתבטא, אז הוא הוריד מהאינטנסיביות. אלה דברים שכן אפשר לדבר עליהם. אבל הוא בא מוכן, זה התפקיד שלו.
טוב, ודבר אחרון, ועם זה אנחנו מסיימים, מוזיקה. אני נורא סופר מוזיקה בתוך הדבר הזה של קולנוע, ובסרטים שלך ושל שרון ושל ארז, המוזיקה היא כל כך דומיננטית וכל כך יפה, ובעיניי זה חלק מהדבר, מקולנוע, כי זה הקול של הקולנוע. אז תמיד מוזיקאי קנדי שהלחין את מבול, והצמד הנהדר של, שאני לא יודע איך הגעתם אליהם,
מרקטה
ו גלן
הנזרד,
שכתבו לכם שיר
שנייה לפני שהם קיבלו אוסקר, אז הם עשו את זה.
אז זהו, אבל אני, כלומר, העולם ידע על זה אחרי שהם זוכרים, אתם ביקשתם מהם לפני,
ואז הסוכן שלהם התקשר לנו ואומר שהוא לא יכול לתת את זה לקרוץ, אז אמרנו, זה too late, הוא כבר הקליט השיר אצלנו, החווים לזה, הוא אומר, תדעו לכם שאנחנו לא מוכנים שזה יקרה, אבל זה רק בגלל שהוא עשה את זה לפני, מבלי שידענו על זה, אז זה שלכם.
וואו, אז קודם כל, איך זיהיתם?
טיימינג, אתה יודע, זה כאילו...
ראיתם את once, וזהו...
ראינו את once, אפנו על once, מכירים את הקומיטמנט, ידענו שהוא חלק מההרכב של הקומיטמנטס. וזהו, ואז הוא הכרתי דרך חבר צ'כי, וקצור, הגעתי אליו.
וואו.
זה היה מין...
הנה, אנחנו מרכזים את כל השיחות שלא ניהלנו בעשר השנים, בעשר השנים, 11 השנים האחרונות. אז הוא הקליט, אז זהו, כי אני חזרתי והסתכלתי מתי שמעתי, מתי העליתי את זה אצלי בלוג, אז אחרי שהם זכו באוסקר, זה כבר היה השיר של זוכי האוסקר, הם זכו על וואנס את השיר, על השיר שהם זכו בזה, ואז הם נתנו לכם שיר לזה. אני אתן לך לחזור... לארוז.
רגע, אבל מה, השאלה שלי אליך,
כן.
מה הסרט שאתה הכי אהבת השנה?
או, וואו. עכשיו אתה שואל, אני צריך לחזור לתוכנית...
מכל הסקרינרים שאתה קיבלת על האוסקר.
סיכום, נורא, נורא הרבה התאכזבתי, אני זוכר. רגע, אתה התקלת אותי, אני צריך לחזור לתוכנית סיכום השנה ש...
הפייבורית?
שהייתה. לא, פייבורית, יש לי בעיה עם יורגוס לנטימוס. אני נורא מרזיק ממה שהוא עושה עם מצלמה, אבל הוא קצת מנובל, אני לא יודע, הוא נורא... אני יודע שהוא מנסה להצבן אותי, אבל הוא מעצבן אותי, וזה מעצבן אותי שהוא מעצבן אותי, ו... אז לא, יש לי בעיות איתו, אני צריך, אני צריך עוד להתפייס עם הדבר הזה. אז
אהבה בימים קרים?
לא כל כך.
גם לא?
לא, לא. אני נשארתי קצת אדיש לסרט הזה. ומצד שני גם את רפסוד הבוהמית לא כל כך אהבתי.
כן, גם אני לא.
אז לא זה. רומא, אהבתי אותו כזה בשלבים. בעיקר ראשונה אמרתי, כן, זה הכל. אבל אז ראיתי אותו שוב ושוב.
ראית בקולנוע?
ראיתי בקולנוע פעם ראשונה, אבל אז ראיתי שוב ושוב בנטפליקס. ונהייתי קצת אובססיבי עם הסרט, ופתאום גיליתי פה דברים מופיעים וכל זה. אז הוא גדל עליי, ואז חשבתי שכמה זה חכם להוציא את הסרט בנטפליקס, שאני יכול ככה to revisit him, כל כך סמוך אחרי שראיתי אותו פעם ראשונה. אז אני לא זוכר כרגע את הסרט שלך, אבל היה מן הסתם משהו שזה היה מקום ראשון. אז אני רוצה שנסיים עם השיר מתוך Strangers, השיר נקרא One More Word, ההרכב נקרא The Swell Season, אנחנו מכירים אותם בתור גלן הנסרד ומרקטה הרגלובה שזכו באוסקר על Once. ותודה רבה, גיא.
תודה רבה לך, איזה כיף להיות פה.
ועד שתגיע ללוס אנג'לס, זה כבר יעלה, ואז תוכל לשמוע את זה
בנסיעה. תוכל לשמוע את זה באוטו, בנסיעה ב-101.
ואני מקווה שעם הסרט הבא, כבר נערך אותך פה שוב, ונוכל לדבר לא על העבר, אלא גם על ההווה. עד כאן, סיסקור ברדיו הקצה, תוכנית 216...
signal from another world.